אני מתכוון להתייחס לדברים פשוטים וידועים ודברים שכל אחד יודע, ואפילו לא הכל אחד יודע, כמו שמסגלת ישרים יותר פשוטים. אנחנו יודעים וחז"ל הצביעו שאחד החטאים, ואפשר להגיד אפילו החטא עם הידיעה לגבי חורבן בית שני, שזה שנאת חינם. יש הרבה סוגיות, גמרות, אגדות שמצביעים על זה, קמצא בר קמצא וכו'. אבל גם כן אין שום ספק שהמקור של שנאת חינם, זה נמצא בחומש בראשית. זה סיפור שאנחנו רגילים בה, ואני מצטער שאני קורא לזה סיפור, אבל זה סיפור, זה היסטוריה שלנו. וזה הסיפור של יוסף ואחיו. אני רוצה לעבור על הפסוקים ולהצביע על כמה דברים ולהגיע לכמה מסקנות. קודם כל כתוב וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. רש"י נותן פירוש למילה וישב. אנחנו לא מוצאים את הביטוי וישב אצל האבות האחרות. אז רש"י פה אומר, ועוד נדרש פה וישב, ביקש יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז פה יש שני דברים. הדבר יותר פשוט, מה זה רוגזו של יוסף? השאלה יותר קשה, מה השלווה שיעקב ביקש? שמעתי ממורי ורבי רב סולובייצ'יק זצ"ל, שמה יעקב בסך הכל ידע? אין ספק שהידע שלו היה בעיקר הברית בין הבתרים. זה היה היהדות שלהם. הברית בין הבתרים היה, כמו אצלנו, עשרת הדיברות, התורה ותנ"ך וגמרא, הכל ביחד, זה מה שהיה. הברית בין הבתרים, ומה כתוב שם? ועבדו ועינו אותם, ודור הרביעי ישובו הנה. אז הוא טען דבר מאוד פשוט, שיעקב עשה חישוב. דור רביעי זה כבר ילדים שלו. דור ראשון אברהם, יצחק, יעקב, בני יעקב זה דור רביעי. אבל יעקב, הוא היה בחוץ לארץ, ועבדו אותו ועינו אותו. ועכשיו יעקב חישב את הקץ, הוא אומר, זהו, הגענו למנוחה ונחלה. הגענו לארץ ישראל. הגענו לסוף ההיסטוריה. אז יעקב ביקש לשבת בשלווה. זה לא סתם שלווה. זה שלווה רוחנית. זה לא כאילו הוא פרש מהתפקיד שלו והוא רצה לשחק לא יודע מה. יעקב ביקש את דור המשיח. בגלל שיעקב אף פעם לא צפה ולא חשב ולא ידע שיש משהו שאנחנו קוראים או שנאת חינם או רוגזו של יוסף. זהו לא ציפה. הוא ידע שאם אחד כמו ישמעאל יש התקפה רוחנית. כמו שיש אברהם אבינו שהוא מלא חסד, אז יש הקליפה של אברהם אבינו שזה ישמעאל, שזה גילוי עריות. ויש יצחק שהוא מידת הדין, ויצחק זה גבורה וכבש את יצרו, והקליפה שלו זה עשיו. שהוא בן אדם שמוכן לרצוח. אבל יעקב חשב שמיתותו שלמה. והוא לא הסתכל פנימה ולא הסתכל ולא ידע, לא חשב על זה. מה באמת שהולך לקרות. ויעקב לפי חז"ל עשה טעות, אבל אנחנו מבינים אותו. איזה טעות הוא עשה? שהוא אהב את יוסף. אז אולי זה לא טעות, אולי זה כן טעות, אבל אנחנו מבינים. למה אנחנו מבינים? בגלל שבסופו של דבר יעקב אבינו אהב את רחל. ואילו היית שואל אותו, זאת אשתו, רחל. הוא רצה בן רחל. וכל היתר זה בגלל שחיים לפעמים קצת מסובכים. אז העובדה שהוא אהב את יוסף זה מובן, ואנחנו מבינים את זה. ואולי יעקב חשב שגם כן היתר הבינו את זה. אבל פה אנחנו רואים את החטא הראשון, ואולי החטא הראשון באמת של יעקב, שהוא אהב את יוסף, וכולם ידעו מזה, אולי אפשר לאהוב, אבל לא שכל אחד יודע מזה. אבל כתוב משהו מעניין פה. כתוב בחומש, לא כל מה שאני אמרתי. כתוב משהו אחר. וישראל אהב את יוסף. קודם כל, לא יעקב, ישראל. דרך כלל, השם ישראל זה שם הכללי. זה לא שם הפרטי. אילו היה כתוב פה שיעקב אהב את יוסף, הייתי מבין את זה. אבל זה לא משהו כתוב. להפך. וישב יעקב בארץ מגורב ובארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף וכו'. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, ופה נותן סיבה, זה כמו אצל אסף, כי צייד בפיו. פה יש סיבה למה הוא אוהב אותו. למה? כי בן זקונים הוא לא. אז פה רש"י אומר שיש שני פירושים למה זה בן זקונים. אחד, שהוא היה זקן ויש לו בן, זה לא פשט. בגלל שאילו מסתכלים, היה לו עוד כמה בנים באותו גיל, לא רק, לא אפילו אחד, וגם כן אנחנו יודעים היה לו בן מרחל, יותר צעיר, וזה בנימין. אז להגיד שבן זקונים, זה פשוט לא נכון. אלא כמו כשכתוב בתרגם, בר חכים. זקן זה בן אדם חכם. הוא אהב אותו בגלל שהוא חכם. הוא אהב אותו בגלל שהוא מוכשר. וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין. יוסף היה הבן אדם אולי הכי מוכשר בחומש. ואני יודע, אסור להגיד משפט כזה, אבל זה נכון בכל זאת. זה בן אדם שכל אחד ואחד שפגש אותו, שראה אותו, אפילו כמה דקות, יודע שזה בן אדם שכל כך מוכשר. ורק היו אנשים מסוימים שלא ידעו את זה. ומי זה? רק המשפחה. כל היתר הבינו את זה. המשפחה, יש ביטוי, אין נביא בעירו. נכון? מי אמר את זה? זה בברית החדשה, זה בסדר. זה בברית החדשה. לא, בברית החדשה. זה מקום ראשון. הקוראן כמה שנים אחרי בברית החדשה. שם זה נמצא. אבל בכל זאת, יוסף, האחים שלו, זה לא... ומה כתוב פה? ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו. פה יש לנו שנאה. אנחנו מבינים פחות או יותר, כשאבי מלך שונא את יצחק, אנחנו מבינים את זה. בסדר, זה ככה זה. אבל כשאחים שונאים את יוסף, זה דבר, אני יודע שלפעמים במשפחה, אחד אומר לשני, אני שונא אותך. בסדר, אבל הם ממש קיבלו לזה. זה לא סתם. ואז יש לו חלום, וזה הדבר השני שחשוב פה. שבחלום שלו הוא רואה משהו, והנה אנחנו מעלימים עלומים בתוך השדה. יש משהו מאוד מיוחד בחלום הזה. האחים לא היו אנשים שעסקו בחקלאות. האחים עסקו רועי צאן. זאת אומרת שיוסף ראה העתיד, ולא רק העתיד, הוא ראה עתיד במקום אחר. הוא ראה את העתיד בארץ מצרים, זה לא פה. זאת אומרת, ושוב רב סולובייצ'יק אמר את זה וכתב את זה, שיש אנשים, אפילו אנשים גדולים, שלא מסוגלים לראות את העתיד כמו שהיא באמת תהיה בסופו של דבר. יש אנשים שבאמת תקועים בהווה, ורואים את העתיד מהזווית ומראי של ההווה. יוסף לא היה כזה. ושוב, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה. יוסף רואה את העתיד יותר טוב מרוב האנשים פה רואים את העבר. הוא הבין מה הולך להיות. ואותו הסתכלות זה הדבר הכי חשוב עם כל הסיפור הזה. בגלל שיוסף ראה עתיד הרחוק. והוא הבין דברים שאנחנו אפילו עד עכשיו אנחנו לא מבינים. ואני אסביר את עצמי. הוא גם כן בסופו של דבר הבין שממש שונאים אותו. לא סתם, לא משפט, לא ביטוי, ממש שנאה. כאשר יוסף הגיע ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליו, ונקלו אותו להמיתו. זה הדבר היום ונורא. אז ושוב, זה יכול להיות סתם דיבורים, סתם אמרו, בואו נהרוג אותו, בואו נראה. ואתה לכו ונהרגהו ונשלחהו באחד וברוד, ואמרנו חי רעה החלטו ונראה מה יהיו חלומותיו. באותו פסוק כבר יש תוכנית מה נגיד, מה נעשה, וזה הולך להיות מפחיד. ואז קם ראובן, וגם יש לו את החישוב שלו שאני לא אכנס לזה עכשיו. אבל היא כאשר בא יוסף, וכל זה לפני שהוא הגיע, כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף, את קטונותו, את קטונות הפסים אשר עליו, ויחו, וישליחו אותו הבורה, והבורק אין בו מים. אז זאת אומרת שיוסף, ערום, במקום מפחיד, מסוכן, צועק, איך אנחנו יודעים שהוא צועק, לראות מה שהרשב"ם חושב, איך אנחנו יודעים שהוא צועק, לא כתוב בתורה אחרי זה. ששמענו את הצעקות שלו. ומה הם עשו כששמעו את הצעקות שלו? וישבו לאכול לחם. ישבו ביחד, כמשפחה. נכון, עם אחים, משפחה. חומוס, פיתה. ישבו ואכלו. אבל יש אח אחד שצועק, שבוכה, שפוחד. זה שנאת חינם. ושוב, בוא נגיד, אנחנו יודעים שכל שנאה שיש בעולם זה לא חינם. זה לא חינם, בגלל שיש לנו חישוב, אנחנו יודעים בדיוק למה אנחנו לא אוהבים את השני. אנחנו יודעים בדיוק מה השני עשה לנו. ואנחנו יודעים בדיוק למה מגיע לו ומגיע לו אפילו יותר מזה. ואנחנו צדיקים בגלל שאנחנו לא נותנים את כל המנה שמגיע לשני. אבל בכל זאת, בכל זאת, זה האח שלהם. ואז כשמגיע הישמעאלים, יהודה אומר משפט שזה כל כך קשה. מה בצע? אגב, האנטישמים נהנו מהפסוק הזה, תדעו לכם. במשך היסטוריה מאוד נהנו מזה. מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים. וידינו אל תהיה בו, כי אחינו בשרנו הוא. הוא אח שלנו, בואו לא להרוג אותו. חס ושלום, מה נעשות איתו? בואו נמכור אותו. ושוב, כמו שאמרתי לפני כן, אנחנו כולנו מכירים את הסיפור. אנחנו כל פסוק שאני הולך לקרוא אותם יודעים את זה כבר. אבל בואו בכל זאת נבין איך זה קשור אצלנו ואיך קשור ממש לשנאת חינם. קודם אני אשאל שאלה, זו שאלה מאוד פשוטה. אחרי שיוסף הגיע למצרים והאחים מגיעים לחפש אוכל, והם מפגשים עם בחור כזה ששואל כל מיני שאלות על האבא ושואל על האח ורוצה לדעת כל מיני דברים, אז קודם השאלה שלי, איך זה יכול להיות שהם לא חשבו אולי זה יוסף? יותר מזה, הם ידעו, הם מכרו את יוסף למצרים, איך זה יכול להיות שזה לא עלה להם לשנייה שאולי יוסף באמת עושה את כל הרע שעכשיו מגיע להם. אגב, הם כן אומרים לעצמם שמגיע לנו עונש, אנחנו עשינו משהו טוב, אבל איך זה ייתכן שלא חשבו, מישהו לא אמר לשני, אתם יודעים, הבחור הזה הוא קצת מוכר לנו. אני יודע, הוא היה צעיר, עכשיו הוא לא צעיר, אבל בכל זאת, עכשיו יש לו זקן, אין לו זקן, כל זה לא אכפת לי. איך יכול להיות שלא חשוב? ומה התשובה? והתשובה פה זה העומק. מה התשובה? זה שנאת חינם. השנאת חינם, הם שנאו אותו עד כדי כך, שלא חשבו לרגע שיש לו כוחות כאלה. לא חשבו לרגע שהוא בן אדם חיובי. לא חשבו לרגע שזה ייתכן שיוסף הגיע למקום כזה. ושוב אני אומר, פוטיפר ראה את זה. השר בהבור למטה, הוא ראה את זה. פרו ראה את זה. כל אחד שפוגש את יוסף, ושוב, אני רוצה שתקשיבו לפסוקים. וירא אדוניו כי השם איתו. זאת אומרת, מישהו שעובד עבודה זרה, פוטיפר, אגב, מה היה תפקיד של פוטיפר? מה היה תפקיד של פוטיפר? אז מה זה שר הטבחים? אני יודע. הוא היה התליין הראשי. הוא היה, כך כתוב בונקולוס, הוא היה תליין הראשי. הוא היה בן אדם שהרג בשביל המלך. הוא לא בן אדם חיובי, אתם מבינים את זה? זה בן אדם שיש דם על ידיים. קצת קשה להגיד את זה? הוא יותר גרוע מכל אחד בחמאס. הוא בן אדם שהורג, זה מה שהוא עושה. הוא נהנה מזה. זה שר הטבחים. זה פוטיפר. ומה כתוב פה? וירא אדוניו כי השם איתו. הוא מבין שהשם עם יוסף. שבן אדם כזה עובד עבודה זרה, מבין שהשם עם יוסף, זה פלא. אחרי זה, הוא מגיע לכלא, כתוב גם שם. אינצר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר השם איתו. גם כתוב, הוא מגיע לכלא. ופה אנחנו לא מדובר באנשים ברמה כל כך גבוה. הבן אדם ששולט בכלא, גם כן רואה שהשם איתו. ומה כתוב אצל פרו? גם כן. בן אדם שרוח אלוקים בו. כל אחד לא רק פוגש את יוסף ורואה שהוא מוכשר. הם רואים שהוא מוכשר והשם איתו בכל דבר. אז שוב אני שואל, מי היחיד או יחידים שלו רואים את זה? רק אחים שלו. הם לא רואים שהשם איתו ולא רואים שהוא מוכשר ולא אפילו חשבו על האפשרות שזה יוסף שעומד מולם. ואז הקטע לא הכי חשוב, או זה במקום שתיים הכי חשוב. ויהר יוסף את אחיו, ויקירם, ויתנכר אליהם, וידבר איתם קשות, ויאמר להם אין באתם, ויאמר מארץ כנען לשבור אוכל. ויכר יוסף את אחיו, והם לא יכירו, ויזכור יוסף את החלמות, אשר חלם להם. ופה אנחנו צריכים לדייק, מה זאת אומרת הוא זכר את החלמות? אז אני יכול להגיד, כמו שהרמב"ן אומר, שהוא רצה להתנקם קצת. ואני לא חושב שזה פשט. הסיבה שאני לא חושב שזה פשט, בגלל שזה לא הולך ביחד עם מה שיוסף עושה. ומי ששם לב, כל צד וצד שהוא עושה, במשך כל הזמן, זה מחושב ומדויק. יוסף בן אדם, שלא הייתם רוצה לשחק נגדו, שח. הוא בן אדם שחושב איזה 20, 30, 50 צעדים לפניך, בגלל שיוסף חולם, הוא זוכר את החלומות, הוא זוכר, זה ביטוי כל כך מעניין, הוא זוכר את העתיד, הוא זוכר מה הולך להיות. ועכשיו אני רוצה להגיד דבר שאתם לא צריכים לקבל את זה, למרות שזה נכון, ובדי היום זה נכון. יוסף מבין בדיוק מה שאבא שלו מבין. רוגזו שיוסף הוא גם כן לא צפה. אבל אם היה שנאת חינם, צריכים להגיע לשלב של תיקון. אי אפשר לסיים את הספר הזה, אי אפשר לסיים את ספר של האבות, עם הקטם הזה, שרצו לרוג אותו ומחרו אותו, בלי שום תיקון. בגלל שאם אין שום תיקון, אז רק יהיה לנו מעשי אבות סימן לבנים של שנאה, ולא יהיה לנו מעשה אבות סימן לבנים של תיקון. ותיקון זה מה שחשוב. ויוסף עושה כל מה שהוא יכול לעשות, להגיע לשלב של תיקון. אנחנו אומרים, כמו שרב קוק אמר פחות או יותר, שאנחנו צריכים להגיע למצב של אהבת חינם. וזה לא נכון, זה לא אהבת חינם, יש סיבה לאהוב כל אחד את השני. זה בגלל אהבת רעך כמוך, זה לא חינם. למה זה חינם? בגלל שאנחנו חושבים זה חינם. אנחנו כמו לא מגיע שני אהבה שלנו. אז בסדר, אז תחשבו שזה חינם. מצוין. יוסף יודע שצריכים להגיע לשלב של איחוד המשפחה, ובלי זה אי אפשר להגיע לסוף הספר. אז כשהם הגיעו, יוסף אומר משהו מאוד מוזר. חלק מכם שמעתם כשמעתי את זה לפני כמה חודשים. ועכשיו אני אשלים. ויאמר עליהם מרגלים אתם. אגב, זה מעניין. בגלל שאנחנו דרך כלל חושבים שהחטא של שנאת חינם זה מתחיל עם המרגלים, למרות ש בפרשת המרגלים לא כתוב מרגלים בכלל, פה כתוב מרגלים. מרגלים אתם. ומה הם אמרו? ויאמר לו, לא אדוני, ועבדיך בא לשבור אוכל. כולנו בני איש אחד, אנחנו כן, אנחנו לא יהיו עבדיך מרגלים. ויאמר להם, כי ערוות הארץ באתם לראות. כן, אתם מרגלים. ויום שני עשר עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטונת אבינו יום ואחד איננו. אז פה, הוא אומר אתם מרגלים, הם אומרים אנחנו לא מרגלים, אתם כן מרגלים, אנחנו לא מרגלים. מה יוסף רוצה? מה הוא רוצה? אגב, זה כל כך טרגי, מה שהוא רוצה, שממש זה מגיע לדמעות. מה הוא רוצה שהם יגידו? הוא רוצה שהם יגידו, נכון, אנחנו מחפשים משהו. יש לנו אח, עשינו טעות, הוא נמצא פה במצרים, נכון, אנחנו מחפשים את האח שלנו, ויש לי שאלה, זו שאלה לא פייר בכלל. אילו האחים היו אומרים, זה נכון שאנחנו מחפשים דבר, אנחנו מחפשים את האח שלנו, מה היה המשפט הבא של יוסף? הוא בכל זאת היה עושה את כל מה שהוא עשה אחרי זה? או הוא היה אומר, אני יוסף? זאת אומרת, יוסף רצה, זאת, הוא לא ראה אתם הרבה זמן. מה הפנטזיה שלו? הפנטזיה שלו, שכולם חזרו לתשובה. הפנטזיה שלו שהשתנו. הוא יושב כל לילה, הולך לישון, ואומר, אולי אחים מחפשים אותי. אולי אבא לא שכח אותי. אולי הם חושבים שאני גם חלק מהמשפחה. ועכשיו הוא מגיע מול האחים שלו, מסתכל עליהם, ואומר, אתם לא מחפשים משהו? מה הם אומרים? לא, אנחנו רק רוצים אוכל, לא שום דבר אחר. אתם בטוחים? אולי משהו? אולי משהו הולך לאיבוד? אנחנו מחפשים משהו? אולי בכל זאת? ומה הם אומרים? לא. אגב, הוא אומר את זה. הוא אומר את זה. אם אתם לא מאמינים, תקשיבו. הם אומרים, 12 עבדיך אחים, אנחנו בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום ואחד איננו, ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמור, מרגלים אתם. זהו, אתם מחפשים אותו. הוא שם את המילים בפה שלהם. ומה הם אומרים? לא, אנחנו רק רוצים אוכל. זה שנאת חינם. הוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה לעשות משהו פה. ויום אל יוסף, הוא אשר דיברת אתכם לאמר, מרגלים אתם, ואז יוסף הולך למה שנקרא פלן בי. אם אתם לא יכולים לחפש את יוסף, אז בואו נחפש את בנימין. ואני אעשה את כל הסיפור הזה, את כל התיקון הזה, אני אעשה את זה בנימין. כמו שאמרתי לפניכם, שכל דבר ודבר שיוסף עשה, זה מחושב, זה מדויק, אז הוא גרם להם בסופו של דבר להביא את בנימין, וכמובן, אני מדלג הרבה. כשהביא אותם, כולם יושבו ביחד כמשפחה, לא כמו הפעם הקודם, שהאחד היה בתוך הבור. ואגב, אני אמרתי את זה כמה פעמים, ואני עדיין חושב שזה אמת ויציב, שכשאנחנו ירדנו למצרים, ירדנו בגלל מכירת יוסף. לפעמים אנחנו חושבים שאפשר למכור את האח שלנו כעבד, בסופו של דבר כולנו הפכנו להיות עבדים. לפני שהגענו לשם, ישבנו כמשפחה, והיה לנו איזושהי סעודה עם החומוס הזה ועם הפיתה הזו, ויוסף צועק ובוכה. לפני שאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו צריכים לשבת ביחד כמשפחה ולאכול את הקורבן פסח. זה אי אפשר לצאת ממצרים ולסופו של דבר להיות שלם, להיות משפחה. אבל עכשיו הם שלמים. יוסף יושב עם כל האחים שלו. כולם יושבים ביחד, ואז כל הסיפור הזה עם הגביע. מה יוסף מנסה לעשות עם הגביע הזה? אני חושב זה מאוד מאוד פשוט. יוסף משחק איתם, אבל זה לא משחק. יוסף עושה משהו, שאחרי שאני אגיד את זה, תהיה, אמרנו, זה פשט, זה... מה הוא עושה? הוא מנסה לראות אם עוד פעם האחים ירחו את בן רחל ויזרקו אותו, או הפעם את בן רחל הנחו אותו בידיים שלנו, לא, זה האח שלנו, אי אפשר לקחת אותו ממנו. בגלל שאם בני רחל ובני לאה לא יכולים להיות מאוחדים, אז אין עתיד לעם ישראל. אז בסופו של דבר אנחנו לא יהיה עם שלם. וזה מה שיוסף מבין. הם לא מוכנים להתאחד עם יוסף, אז בואו נראה אם הם מוכנים להתאחד עם בנימין. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את הגביע, שם את זה בתיק של בנימין. ואז מגיע החיילים ומחפשים, ואם מישהו שם לב, הסצנה הזה כבר קרה פעם אחת. כשהם היו ילדים, אולי הדבר הכי טראומטי שקרה להם אי פעם, היה כשהם יצאו מבית לבן, התחילו לנסוע, לבן רדף אחריהם, חיפש משהו, ובסופו של דבר, הטרפים היו אצל רחל. ופה יוסף מעמיד אותם בדיוק אותו מצב. ואגב, מישהו פעם היה בשדה תעופה ומתחילים לפתוח את כל המזוודות שלכם, זה לא הרגשה כל כך נעים. כשלבן עשה את זה, כמו שאמרתי, זה טראומה. ועכשיו החיילים עושים את זה, וזה שחזור מהטראומה הזה של הילדות שלהם, וזאת אומרת שכמו אז רחל גנבה, אז עכשיו יש כל סיבה בעולם להגיד שבנימין, זה לשון של המדרש, הוא גנב בן גנב. ויוסף עושה את זה קל להם להגיד, מה אנחנו יכולים לעשות? לחזור לאבא, לחזור ליעקב, להגיד, האח שלו היה אפס, הוא גנב, מה אנחנו יכולים לעשות? תשכח מכל הצד הזה המשפחה. וזה מה שיוסף עושה להם. אגב, אני חושב ראיה לזה, התגובה שלהם שזה כל כך לא הגיוני. ויום אליו, לא מידבר עוד אני כתבר מאלך, חלילה עבדך המעשות כדבר זה, הן כסף אשר מצאנו מפי המתחתנו, השיבנו אליך בארץ כנען, ואיך נגנוב מבית עבדך כסף או זהב. אגב, זה דבר טיפשי. אנחנו פעם אחת כבר לקחנו משהו, והחזרנו את זה, אנחנו לא גנבים. אני לא מבין בכלל למה אמור את זה. אבל מי שנכנס בלחץ אומר שטויות. אבל אז ממשיכים להגיד דבר שאי אפשר להבין. אשר ימצא איתו מבדך ומת, וגם אנחנו לאדוני לעבדים. מה פתאום שהם אומרים לאותו שוטר של יוסף את העונש שצפוי להם? תהיה בשקט, תהיה בשקט, מה זה? מי שנמצא אצלו, יומת. אבל אתם יודעים למה אמרו את זה? אני כבר אמרתי את זה. בגלל שזה מה שיעקב אמר. מישהו נכנס ללחץ, הוא חוזר לאותו דפוס עבודה וחשיבה של הורים שלו. הם זוכרים שיעקב אומר ללבן בדיוק אותו משפט. מי שטרפים אצלו, שהוא ימות. ועכשיו הם אומרים אותו משפט. אז מה הם אמרו? אגב, זה תהיה ראיה חד לתמיד שיהודים לא כל כך מצליחים במסע ומתן. איך אנחנו מתחילים? שמי שאצלו יומת, והיתר תהיו עבדים. ויאמר, גם אתה כדבריכם, כן הוא, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. אז זאת אומרת, השוטר, הוא מוריד במסע ומתן. הם אמרו, הוא ימות ואנחנו עבדים, והוא אמר, הוא יהיה עבד ואתם נקיים. אז חיפשו ומצאו את זה אצלנים, ויקרו סמלותם, וימוס איש על חמרו, וישוב על עירה, ויבוא יהודה ואחיו ביתו יוסף, וכו'. ויום יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, אלוהים מצא את עוון עבדך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו. איזה מסע ומתן זה? הם כבר אמרו, רק הוא, אתם הולכים. יהודה ואחים, הם חושבים בחשיבה דתית. הם יודעים שהם אשמים. על מה הם אשמים? על מכירת יוסף. הם יודעים שהם אשמים. אנחנו עבדים. למה? לא בא לנו ללך הביתה. אי אפשר ללך הביתה בלי בנימין. איך הוא נתפס לכל זה? הם לא יודעים. אבל אי אפשר אחרת להבין את המסע ומתן פה. השוטר אמר, אתם תלכו, רק הוא יישאר. ובסופו של דבר, ושוב אני מדלג, יהודה מגיד ליוסף בפרשת ויגש, שהוא אומר, אני אהיה עבד, אני לא יכול לסבול את זה, שאבא שלי יאבד עוד בן, תן לו לך הביתה, אני אקח את מקומו. ואז יוסף מוכן להגיד, אני יוסף. זאת אומרת שעכשיו הגענו למצב שהמשפחה יכול להיות מאוחד. עכשיו הגענו למצב של תיקון. אולי אם אתם רוצים להגיד אפילו אהבת חינם, למרות שאני אומר, זה לא אהבת חינם. אבל זה מה שיוסף רצה. אגב, האמת, הוא רצה את זה אצלו. הוא רצה שהאחים אוהבים אותו. לא הגיע לזה. זה הסיבה שבסופו של דבר, בית המקדש נמצא בדיוק בהתפר בין בנימין לבין יהודה. זה אהבה ביחד שבנה את בית המקדש. אבל אם אנחנו מבינים את כל, אני אומר, כל סוף ספר בראשית, כמו שאני אמרתי עכשיו, אנחנו מבינים משהו. יש הרבה ששואלים את השאלה. הראשון, אני חושב, זה הרמב"ן, ואצלו זה לא שאלה, זה ראיה. למה יוסף לא היה בקשר עם אבא שלו? ויש הרבה שנענו, רשמי שנס שואל את זה, רשמי שפול הרשול את זה, יש הרבה ששאלו את השאלה הזאת. לפי מה שאני אומר, יוסף רצה. הוא אהב את האבא, הוא רצה להיות בקשר עם האבא, אבל הוא לא יכול. למה? יש לו חלום. הוא ראה את העתיד. הוא ידע שאי אפשר להגיע לשלב הבא עד שיש תיקון על החטא הזה. זאת אומרת שהוא הקריב את עצמו, הוא היה לבד במשך 20 שנה בגלל אהבה שלו לאחים שלו ודאגה לרוחניות של אחים שלו. ומה שאני אומר נכון, זה ממש מסתדר עם מדרש, שוב שאני חושב שזה מאוד ידוע. המדרש זה באיכה רבה, מסופר איך הקדוש ברוך הוא נתן לכוחות הרע לחרב את בית המקדש. ואז היה מאוד קשה כביכול לקדוש ברוך הוא. והוא קרא לאברהם, ליצחק, ליעקב ולמשה, וכל אחד ניסה להגיד משהו, והוא פשוט זרק את כל ניסיון. ואז מישהי הגיע שלא הזמינה אותה בכלל, באותו שעה קבצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, בלי הזמנה ובלי שום דבר יש לה משהו להגיד. ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהשלימו אותן 7 שנים והגיע זמן נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והקשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודעה לי העיצה. והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר כן ניחמתי בעצמי, וסבלתי את תאוותי, וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל, ולא עוד. אלא שנכנסתי תחת המיטה ששוכב עם אחותי, והיא מדבר עמה, והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר, כדי שלא יכיר לכל אחותי. וגמלתי חסד עמה, ולא קיניתי בה, ולא הציתי אל החרפה. ואז רחל אומר, באמת המשפחה מחץ. ומה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קיניתי לצרה שלי, ולא הוצאתי אל לבושה לחרפה. ואתה, מלך חי וקיים, רחמן, נעמה קיניתי לעבודת כוכבים, שאין בה ממש, והגלית בניי, ונרגו בחרב, ועשו אויבים בם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן. הדהו דכתיב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, והיא בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מענה לנחם על בניה כי איננו. וכתיב, כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפותך. וכתיב, ויש תקווה לאחרתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אבל מה פשט במדרש הזה, ומה פשט הפסוקים בירמיהו? הפסוקים מדובר, והמדרש מתאר חורבן בית ראשון. זאת אומרת, בחורבן בית ראשון, עם ישראל עברו על גילוי הראיות ושפיכות דמים בעבודה זרה, ולא היה לאברהם אבינו פתחון פה. ליצחק אבינו לא היה לו מה להגיד. יעקב לא יכול לדבר. למשה רבינו לא היה שום מה להגיד. רק אישה אחת היה לה אפשרות וזכות לדבר, וזה רחל. אבל מה זאת אומרת? שבית המקדש השנייה בנויה, או התשתית הרוחנית, זה החסד והאהבת חינם של רחל. וזאת אומרת שהבית הזה יכול להמשיך כל זמן שיש אהבה. בגלל שאם אנחנו מסתכלים על עבודה זרה, אנחנו נכשלנו, זהו, אין לנו זכות. המדרש אומר פה שבגלל אהבת חינם בבני בית שני, אבל בסופו של דבר כשהגענו לשנאת חינם, זה התמוטט. יוסף הצדיק, החולם, הרואה את העתיד, מבין שיש שנאת חינם בעם ישראל. הוא חי את זה, הוא רגיש את זה, הוא סבל את זה. אבל הוא לא הסתכל על זה כיחיד. הוא הסתכל על השנאה כתופעה של עם, ולמרות שהוא סובל, הוא אמר, צריכים להגיע לתיקון. אז כמו שאימא שלו סבלה והקריבה את עצמה עבור אחותיו, גם יוסף הקריב את עצמו עבור אחים שלו, הוא היה לבד כל השנים האלה. ואיך הוא חלם כשהם יגיעו, שיגידו המשפט הזה, את אחי אנחנו מבקשים, אבל המשפט הזה הם אף פעם לא אמרו. אז הוא העמיד אותם במבחן. עוד פעם תעשו את זה? עוד פעם תזרקו את האח שלכם? או בסופו של דבר אתם מוכנים לעשות צד של אהבה? ובסופו של דבר אנחנו רואים מה שיהודה עשה, וכמו שאמרתי, זה הסיבה שזה המקום של בית המקדש. אנחנו ראינו בחודש האחרון המון 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 אהבה ואהבת חינם, וכל כך סימנים כל כך טובים. אסור לנו להשאיר את זה רק בזמן מלחמה. אסור לנו להשאיר את זה רק בזמן של עת צרה. אנחנו צריכים להבין מה באמת בסופו של דבר בנה את בית המקדש השני, וזה האהבה של רחל. ומה באמת בסופו של דבר יבנה את בית שלישי, זה תהיה האהבה שלנו.